אנחנו למדנו על העניין מה זה אומר השם אחד. הסברנו שהדגש למה כתוב אחד ולא יחיד, כי באמת רוצים להדגיש לנו שלמרות שיש וו קצוות, יש ארבע רוחות השמיים, שזה מרומז בחטא והדלת, אז כל העניין הוא שאנחנו נייחד את הבורא בתוך מציאות העולם. שלמרות שרואים מציאות של עולם ומציאות של פירוד, אבל לדעת שהעיקר והאמת זה אלוקות. זה היה אמור להיות גלוי באופן ברור לכל אחד. מה זה אומר גלות? גלות זה אומר שלא רואים, כמו עובר, שלא רואה את המציאות, ולכן לא מרגישים בגלוי את העניין הזה של אחד. אז מה בינתיים? אז לכאורה בזמן הזה של גלות, אז יהודי לא רואה את האמת, וחלילה הוא רחוק מהעניין, אז הוא אומר ככה, אלא, שאף בגלותנו לא עזבנו השם אחד. גם בזמן הגלות שיש לכאורה מצב של אלם, הבורא לא עזב אותנו. זאת אומרת, הוא מאפשר לנו גם בזמן הגלות לגלות אותו. ונותן לנו הכוח. יש ליהודי כוח לגלות את הבורא במציאות העולם. למה דווקא לנו? להיותנו בני ישראל עם קרובו, כי אנחנו היהודים הקרובים אליו, להיות יכולים להמשיך בחינת ייחודו ואחדותו יתברך למטה ותחתונים, שאנחנו יכולים לגלות את האחדות השם גם בעולם הזה התחתון, להיות שם השם אחד בגילוי, שגם בעולם התחתון והחשוך אנחנו נוכל להחדיר בגילוי שהשם אחד, גם בבחינת התחלקות הקצוות מעלה ומטה בגשמיות ורוחניות. למרות שיש ריבוי, יש פירוד, אז היהודי יכול על ידי עבודה שלו להגיע להכרה שכל הריבוי הזה בעצם בטל לנקודה אחת לאלוקות. וזהו שמע ישראל. לכן מדגישים בפסוק הזה שאומרים השם אחד, מדגישים דווקא את המילה ישראל. למה מדגישים את המילה ישראל? פירוש היא ישראל לעם קרובו, מכיוון שמדובר כאן בישראל, מדובר בעם ישראל שם הקרובים לבורא. לכן ניתן להם הכוח להמשיך בחינת הוויה למטה. לכן דווקא יהודים יכולים לגלות את הבורא בעולם. זה המעלה של עם ישראל. שיהיה אחד ומתייחד בתחתונים. יהודי יכול על ידי העבודה שלו לפעול שאלוקות יהיה בגילוי גם בעולם הזה הגשמי והתחתון. וזהו תכלית כל העבודה. זה מה שהבורא רוצה מאיתנו כרגע בזמן הגלות, שלמרות החושך, למרות הקושי, למרות האלם, יהודי צריך לפרוץ את החושך ולעבוד על עצמו לגלות את האמת בעולם הזה. בפני שנתבע הקדוש ברוך הוא להיות לו דירה בתחתונים דייקה. כי זה המטרה, הקדוש ברוך הוא רוצה שדווקא בעולם הזה התחתון, כמו שבתניא פרק למד וו הוא מסביר, שהעולם הזה במה מתבטא שהוא תחתון, שיש חושך מוחלט ומלא קליפות וסתרא אחרא, את זה הקדוש ברוך הוא רוצה שבעולם הזה החשוך יהודי יגלה אותו. להתקפיה סתרא אחרא, שיהודי פה בעולם הזה יכופף את הקליפות, והסתלה כי עיקר הדקות שבריך הוא ויפעל לגלות את האור הגדול של הבורא. וזהו, זה גם הדגש שכתוב בגלות מצרים, וידעו מצרים כי אני השם. יש כאן איזו מטרה שמצרים, החושך הזה, המיצרים הללו, גם בהם תהיה ידיעה כי אני השם. זה כל המטרה שגם התחתון יכיר. ולכן כתוב גם במקום שבעלי תשובה עומדים, צדיקים גמורים חולי, למה מה המעלה של הבעל תשובה? כי הוא הצליח לפרוץ את החושך, הוא היה במקום הקליפות, הוא הצליח לבטל את זה, זה תכלית העניין. זהו וזהו, זה גם מדויק הלשון, ישמח ישראל בעושיו. אז את אותו שאלה הוא שואל גם בתניא, ומסביר כאן את אותו דבר. הרי בפשטות הכוונה היא שיהודי שמח בקדוש ברוך הוא. אז לכאורה היה צריך להיות כתוב, בעושהו, לשון יחיד, הוא הולך על הקדוש ברוך הוא. מה זה בעושיו לשון רבים? אז הוא מסביר כאן שהכוונה היא, בעושיו לשון רבים, באמת בעושיו לא מתכוונים לאלוקות לקדוש ברוך הוא, אלא הוא מסתכל על הרבים, על הריבוי שיש בעולם. והריבוי הזה זה כאילו דברים נפרדים מאלוקות. אבל יהודי, כשהוא מגלה בכל הריבוי הזה, שהכל בעצם בטל ללקות לנקודה אחת, זה גורם לו שמחה גדולה. זה ישמח ישראל שהוא מגלה בתוך עושיו, בעשיות הרבים, את האמת. כי עושיו הם המשכותיו, המשכות של הבורא בבריאה, מבחינת ריבוי והתחלקות, יש ריבוי. וו קצוות, דלת רוחות השמיים, יש מעלה ומטה, יש ריבוי. והיהודי ממשיך בהכרה שלו, שגם בבחינת הריבוי והתחלקות, כדי לקושרם וליחדם, אליו יתברך שהכל יהיה קשור ובטל אלוקות. ועל ידי זה, כשיהודי מתבונן בזה, שכל מה שהוא רואה זה הכל בטל אלוקות, והקדוש ברוך הוא מהווה את הכל בכל רגע ורגע מעין ליש, וגם מה שנראה לך כאילו הוא עצמאי, האמת שזה לא נכון, כשיהודי מתבונן בכל זה, זה נקרא שהוא מתבונן שהשם אלוקינו השם אחד. ועל ידי זה ממילא בא לבחינת ומעלת ואהבת את השם. לכן הוא יכול אחרי שמה ישראל להגיע לבאהבת, שיהיה לו אהבה לאלוקות. בכל לבבך בשני צריך. דהיינו שאהבת השם שלו תהיה כל כך גדולה, מה זה בשני צריך? שהוא גם יהפוך את היצר הרע, הוא יתגבר בשלב ראשון על העניינים הרעים שהיצר הרע מושך אותו לשם, יתגבר על זה וילך לאלוקות, ילך לקדושה. דהיינו שתהיה אהבת השם תקועה בליבו בהתגלות. שאהבת השם תהיה אצלו כל כך בהתגלות, כרשפה יש שלבת, כל כך יהיה בגילוי אצלו המשיכה הפנימית, שהוא רוצה כבר לראות את האמת, הוא רוצה לראות אלוקות, כל כך עד שירגיז יצר טוב על יצר הרע. עד שיהיה לו מצב שהוא פשוט, יהיה לו כאב, יהיה לו רוגז על השטויות שיצר הרע מושך אותו לשם. הוא יוצא לברוח מזה. זה לא יהיה לו נוח המצב הזה. כי הוא, ברגע שהוא מכיר את האמת, אז דבר שהוא הפך האמת, אדם שמכיר את המטרה ורואה שיש כאלה שמפריעים לו להגיע למטרה, הוא כועס, למה אתה מפריע לי להגיע למטרה? זה נקרא שהוא רוגז על השטויות שיצר הרע מוביל אותו. לא שהוא נהנה מהפיתויים הללו, להפך הוא רוגז עליהם. כאדם שהוא ברוגז, על היפוך רצונו, התקוע לו בלבו. כמו שאדם יש לו רצון חזק שתקוע לו בלב למשהו, ומישהו שהוא מהפך ומפריע לו, הוא לא נוח לו עם זה, ברוגז על זה, ונוגע לעצמותו ומהותו. אותו דבר בנמשל, כך כשתהיה אהבת השם בקרב איש ולב עמוק, כשיהודי אהבת השם שלא תהיה תקועה בעומק לבבו, ונגע עד הנפש, עד עצמות האומרותו, וזה יהיה באמת אכפת לו, באמת זה מה שהוא רוצה, זה מה שנוגע לו בחיים, ממילא יהיה ברוגז מאוד על ההיפוך, אז מאוד יהיה לו רוגז על ההפרעות שבאות מהצד השלילי. איך הוא יגיע לכל זה אם הוא מתבנן שהשם אחד? והנה, עיקר העבודה מאהבה, הרי רוצים שיהיה ואהבת. מה הביטוי הכי משמעותי שיהודי באמת אוהב את השם? ומה זה בא לידי ביטוי? היא שמחת הנפש בהשם עושה. כשהוא שמח בכל מצווה, הוא נמצא ברוממות הנפש ובשמחה מההתקרבות שלו לאלוקות, זה סימן שהוא עושה את זה מאהבה. לא ביובש, ולא כמצוות אנשים מלומדה, ולא כפחד משמא חלילה יענישו אותו, להפך, משמחה שהוא יכול להיות קרוב. וקיום המצוות בשמחה. כמו שכתוב, עבדו את השם בשמחה. הוא כתיב, תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב מרוב כל. כמו שכתב האריז על פירוש פסוק זה, שכתוב בדברי התוכחה שחלילה יש עניינים לא ראויים, למה הם מגיעים? כי אדם לא עבד בשמחה. רואים עד כמה שמחה היא מאוד חשובה. איך הוא יגיע לשמחה? שמחה זה ביטוי של אהבה. איך הוא יגיע לאהבה? זה ביטוי של התבוננות של השם אחד. אבל היעד שיהיה לו כל הקיום המצוות מתוך שמחה. איך הוא בפועל יגיע לשמחה? אז הוא מביא עכשיו בשורות האחרונות משל, ואחרי זה הוא יפענח ויפרט את הנמשל בעבודת השם, וכל המטרה היא להגיע לשמחה. והנה, כדי להבין איך באמת אדם יגיע לשמחה בקיום המצוות, זאת אומרת כך, והנה השמחה נמשלה לחלב. שמחה ידוע שבפסוקים ממשילים את השמחה לחלב. איפה רואים? כמו שכתוב, כתוב בשיר השירים, דבש וחלב תחת לשונך. רוצים דבש, זה מתוק, מי יש לבן אדם דבש תחת לשונות, זה משל שיש לו מתיקות, יש לו דבר טוב וזה מביא אותו לשמחה. חלב נכנס שם באותו רצף, זה אומר שחלב זה משל על שמחה. הוא כתיב, הוא כדכתיב, כמו שהפסוק אומר, הנביא אומר, כאיש אשר אמו תנחמנו. אדם צריך להיות כל כך שמח, כמו אדם שאימא שלו רוצה לנחם אותו ולשמח אותו. מה הכוונה? דיין, כשם שהאם רוצה לשעשע את הילד, שאמא רוצה שהילד, התינוק של התינוק קטן, רק עכשיו נולד, רוצה לשמח אותו, הוא בוכה, הוא לא רגוע, מה רוצים לעשות שהוא יהיה שמח, שהוא יהיה רגוע? מניקתו בחלב, אז היא נותנת לו מניקתו בחלב, ואז הילד נהיה רגוע, נהיה שמח. רואים שהחלב גורם שמחה, אז כמו שהחלב גורם שמחה לתינוק הקטן, אותו דבר הקדוש ברוך הוא משמח יהודי כאיש אשר עמו תנחמנו, אז זה השמחה שמתעוררת אצל היהודי. וזהו שעשויים שלו. כי על ידי זה מתגדלים איבריו, הילד אוכל חלב, הוא גדל, אז הוא נהיה יותר מפותח, נהיה יותר רגוע, הוא נהיה יותר שמח, עד שיכול להלך. אז גם בעבודת השם צריך לראות איך מגיעים לחלב, איך מגיעים לשמחה. והנה, אז כמו ניקח בגשמיות, איך מגיע חלב, איפה נוצר החלב הם, אז כתוב, והנה החלב מתהווה מדם. המקור של החלב זה בעצם דם. הדם מתהפך ונהיה לחלב, כך כתוב. כי דם נעקר ונעשה חלב. אז יש לנו כאן תהליך בגשמיות, ומהתהליך הזה בגשמיות נבין איך זה ברוחניות. יש לנו מטרה להגיע לחלב. איך מגיעים לחלב? מדם. איך מגיעים לדם? והדם הוא נעשה מן אכילה ושתייה. שאוכלת האם, היא אוכלת, היא שותה. האוכל הופך להיות דם, והדם הופך להיות לחלב, שנפח בקרבה ונעשה דם. יש לנו כאן תהליך שצריך להבין מה זה ברוחניות. אם יהודי רוצה להגיע לחלב, דהיינו לשמחה, צריך לדעת איך הוא מקבל דם, איך הוא מקבל אוכל, מה זה אוכל רוחני, במילה מה זה דם רוחני, במילה מה זה חלב, דהיינו שמחה רוחנית. ולהבין עניין זה בעבודת השם. איפה בעבודת השם התהליך הזה מתרחש? אז נתחיל קצת. הנה כתיב. כתוב בתורה שהקורבנות שיהודי מביא בבית המקדש, הפסוק אומר, את קורבני לחמי לישי. הקדוש ברוך הוא אומר, כשיהודי מביא לי קורבן, הקורבן הוא כמו הלחם שלי. שהקורבן נעשה לא יתברך בחינת לחם ומזון כביכול. כמובן זה דרך משל, אבל רואים שהקורבן הוא בעצם אוכל. אנחנו הרי מחפשים לדעת מה זה אוכל, במילה מה זה דם, במילה מה זה חלב. נתחיל מאוכל. מה זה אוכל? לחמי, קורבן. צריכים לראות מה זה היום קורבן. שעולה ריח ניחוח להשם, וזה גורם כאילו אוכל. על דרך, כמו שיש לשון בחזל, ישראל מפרנסים לאביהם שבשמיים. יהודי כביכול נותן פרנסה לקדוש ברוך הוא. יהודי מביא קורבן, זה כביכול לחמי לישי. מה זה ברוחניות? העניין של אוכל, העניין של הקורבן. ועניין הקורבן להקריב גם נפש הבהמית שבאדם. כשאדם מביא קורבן לבית המקדש, המטרה לא הייתה רק להביא את הכבש, אלא בנוסף לבהמה הגשמית שאדם מביא, אדם צריך להביא גם את הבהמה של עצמו, את הנפש הבהמית שלו. משעת הבאת קורבנו מן הבהמה. דהיינו, בכוונה, ברעות הדליבה, אדם שהביא קורבן היה לו צריך להיות כוונה והתעוררות הלב, למסור נפשו להשם. את עצמו לקרב לקדוש ברוך הוא, קורבן מלשון קירוב, להביא רוח אטומה מן הארץ כמו שלוקחים את הבהמה. ושוחטים אותה, ושורפים את האימורים על המזבח, ככה אדם צריך להביא את הבהמה שלו ולשרוף, מה לשרוף? את רוח הטומאה, וכל מחשבות וערעורים בישין, יבטלו. כשאתה מביא קורבן, המטרה שלו היא שהוא יביא את עצמו, ויבטל וישרוף את כל המחשבות הלא טובות שלו, את כל הערעורים הרעים שלו, והיו לשריפת אש כליל על מזבח השם, שהכל יהיה פשוט, יישרף על מזבח השם. זה היה בזמן שבית המקדש היה קיים, אז הבהמה הייתה הגשמית, והמחשבות של האדם, והבהמה שלו, היה מלווה עם הבהמה. ועכשיו שאין בית המקדש קיים, בטלו הקורבנות, ואין אנו יכולים לבטל, ולהעביר ממשלת הנפש הבאמית מכל וכל. עכשיו שבטלו הבאמות בבית המקדש, אין קורבנות, אז הבעיה היא גם שאנחנו גם, כמו שאנחנו לא יכולים את הקורבן לשרוף על המזבח, כליל, היום, כי אין בית המקדש, אז גם את הנפש הבאמית שלנו אנחנו יכולים לשרוף כליל. זה תלוי זה בזה. אבל בכל אופן, משהו צריך. לפחות קצת כן צריך לשרוף את הבאמה. ולכן תקנו לנו תפילות כנגד תמידים. התפילות שלנו זה אמור לפעול מעין מה שהקורבן פעל. אז לגמרי לשרוף בזמן הגלות את הנפש הבאמית זה בלתי אפשרי, אבל לפחות כן, קצת כן צריך לפעול לזה, וזה עניין התפילה. ובמילא התפילה זה כמו האוכל. כמו שהקורבן זה לחמי לישי, ככה התפילות זה כמו האוכל. ומזה נהיה דם ומזה נהיה חלב, זה הרי התהליך. וזהו שאומרים, ברוך אתה השם, לכם בתפילה, במיוחד תפילת 18 ברכות, ברוך אתה השם, מה זה כל הברכות הללו? כלומר, שאף שאין אנחנו יכולים לעשות חובותינו בהתערות הדלטטה שלנו, אנחנו לא יכולים היום להביא לבד את הבהמה ולשרוף אותה למזבח, אין בית המקדש. גם אם אנחנו נתאמץ, לא נוכל לבטל את הנפש הבאמית שלנו. אז אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא בתפילה, אז אתה תעזור לנו. אף על פי כן, יהיה יתרות הדלילה, אז אתה מלמעלה תעורר, מחמת כי חפץ, חסד הוא. ויוברח, ברוך מלשון הברכה, ויוברח וימשך מלעילה, ברכת השם, להיות שמו נקרא עלינו, מבחינת אלוקינו, ברוך אתה השם אלוקינו, שנהיה בתהילים אליו. אנחנו לא יכולים לבד, תעזור לנו, תמשוך אותנו, תעורר אותנו, למשוך אחריו בכל אבן נפש, שיהיה לנו התעוררות הלב, שנרצה להימשך לקדוש ברוך הוא. כמו שכתוב במקום אחר. זה עניין התפילה. התפילה היום זה הבקשה של יהודים מהקדוש ברוך הוא, תעשה לנו מה שאנחנו לא יכולים לעשות לבד. תפעל שאנחנו נתקרב אליך, שאנחנו נשרוף את הבהמה שלנו במידה מסוימת, מה שאנחנו יכולים לעשות לבד. זה באופן כללי העניין של הקורבנות, התפילה היא כמו הקורבנות, ואותו הדבר הוא אומר, ועל דרך זה הוא עניין כל רמח מצוות עשה. כל המצוות שיהודים מקיים זה אותו רעיון. כי מה המצווה שיהודים מקיים? הוא גם ממשיך עליו, אנחנו יודעים שרמח מצוות עשה זה כמו רמח עיוורים. כל מצווה זו המשכה של אור והמשכה של קדושה, כמו ברוך אתה, וזה פועל. השמחה זה המטרה, השמחה זה החלב. אנחנו הרי רוצים ללמוד את התהליך. איך מגיעים לחלב? התפילה זה האוכל. אנחנו עוד לא הגענו לדם, אנחנו כרגע באוכל. התפילה זה האוכל, וגם רמח מצוות עשה זה גם האוכל. כי אותו רעיון, רמח, המשכות, גילוי אלוקותו התברך. זה ה-248 המשכות, שהקדוש ברוך הוא נתן לנו הזדמנויות, 248 הזדמנויות, להמשיך עליך קדושה, להמשיך עליך אלוקות. אתה לא יכול לבד? לא היו תפילות. ודאי. אבל התפילות לא היו. היום יש לנו תפילות, זה בעיקר במקום. בעצם אותו רעיון עושה גם המצוות. והוא להיות שורה בתחתונים. והוא נחשב לא יתברך על דרך משל כמו אכילה. זה כמו אכילה. הקורבן והמצוות זה כמו אוכל. מה האוכל הזה עושה? כמו אוכל גשמי, מה הוא עושה? הוא מחזק את הבן אדם, כן? מעצים אותו. אותו דבר התפילה והמצוות, מעצים אותו, נותן לו כוחות קודם כל. ואחרי זה נראה איך הכוחות הללו הופכים להיות לדם והופך להיות לשמחה. זה התהליך. עצרנו כרגע באמצע האכילה, מה העניין של האכילה? אנחנו בעזרת השם נמשיך.